ברשות מורנו ורבנו, הרב הגאון הרב רצון הרוסי שליטה, מחיי משפט התורה בארץ. כשקיבלתי את ההזמנה לכנס, ראיתי שהכנס מופיע בסימן חי. מיד נפל בפי הפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי. ונזכרתי במה שכתוב בטור בחושן משפט סימן א', תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אומר הטור, מה הפירוש תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? על ידי ש... בתי הדין לממונות יושבים ועוסקים במשפט, הם מונעים מריבות, הם מונעים מחלוקת. את כל המחלוקת והמריבות האלו הם חוסכים מאיתנו, וממילא הם מרבים שלום בעולם. כך גם בדיני ממונות, כאשר באים הציבור להידיין בפני בתי דין שפוסקים על פי התורה ועל פי ההלכה, ממילא הם חוסכים מעצמם הרבה גזל, הרבה דברים שיש בהם משום איסור. ועל ידי כן הם זוכים על ידי מניעת הגזל להוריד שפע לעולם, וזה למעשה הפסוק של פותח את ידיך, שהשפע הזה בא לעולם ומשביע לכל חי, הכנס החי. על ידי מי? על ידי רצון הרב רצון הרוסי שליטה שיאריך ימים. באמת מכאן צריכה לבוא קריאה לציבור הקדוש, לציבור היקר שנמצא כאן ובכל אתר ואתר, מורי ורבותיי, לחזק את בתי הדין, הן בתי הדין הרבניים, הן בתי הדין לדיני ממונות שפועלים על פי משפטי התורה, יותר אם בזה בדיני חוזים כמו שהזכרו מקודם. אפשר לעשות כל דבר ודבר, גם נזקים של תאונות דרכים באו בפנינו מספר פעמים עם שמאי רכב וביטוח רכב, ובאים לבתי דין של ממונות. רק צריך שיהיה רצון מצד המדיינים, וגם לחזק את העוסקים בדבר מסביב, שאלו גם כן הטוענים הרבניים, שהם גם כן הולכים דווקא לפי דיני התורה, לפי משפטי התורה, לתת להם את המעמד הראוי שלהם בבית הדין. חלילה אני לא מדבר נגד אף אחד, אבל ודאי שיש עדיפות לטוען רבני בבית דין מאשר לעורך דין. וכבר היו מקרים שהגיעו לבית דין בענייני אישות, עורך דין בדואי, כן, שלדיני אישות מגיע עורך דין שלא מבין בכלל בדיני ישראל. אז ודאי שיש לחזק את הדברים האלו. ברשות ראש אבות בתי הדין ורב העיר באר שבע, הרב הגאון הרב יהודה דרעי שליטה, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, אשר מצודתו פרוסה על כל הדרום, ואנחנו מסתופפים גם כן בצילו, ברשות יושב ראש המושב, חבר המושב, איש איש לפי כבודו ומעלתו. הנושא המדובר הוא, האם הבעל חייב לשלם כנסות תעבורה שאשתו התחייבה בהן, חצתה באדום וכדומה? המקרה שהיה, אישה שנהגה ברכב המשותף לבני הזוג, ובמהירות של הנסיעה שלה היא חצתה את הצומת ברמזור אדום, המצלמה צילמה, ולאחר מספר שבועות הגיע הדוח הביתה. דוח בסך של 1,000 שקל, זה 1,000 שקלים, זה הרבה כסף, 10 נקודות חובה. הבעל בצר לו לשלם סכום כזה, היה קשה לו. הוא הלך לבררת משפט. בבררת המשפט אמרו לו, תשמע, המצלמה צילמה, חוק לעבור ברמזור אדום זה דבר מאוד חמור. הייתה תאונה לפני חצי שנה או שנה באשקלון שנהרגו שם מספר רב של נפשות. החליטו להחמיר בעניין הזה. לא מבטרים על העניין הזה, אבל יש בררה. יש בררת כנס 10 ימי מאסר. במקום לשלם 1,000 שקל, אפשר לשבת במאסר 10 ימים, ואז ממילא לפתור את הבעיה של הכנס, לא תצטרך לשלם. בא בעל וטעם, טוב, האישה תשב במעצר 10 ימים, במקום לשלם את הסכום של 1,000 שקלים, בזה נגמור את הסיפור. והאישה בצר לה, מה פתאום? שאני אשב במעצר? תוציא מהכיס שלך 1,000 שקלים, מה לעשות? זה חלק מהחיים. ובאו לבית הדין. השאלה שלנו כרגע, האם באמת הבעל חייב לשלם את כנס אשתו או לא? מקרה זה הוא מקרה אחד מני רבים. פה בירושלים קרה מקרה לפני מספר שנים באישה שחצתה שלא במעבר חצייה, ועצר את השוטר במקום ונתן לה כנס בסך של 200 שקלים, או אישה שנסעה בטרמפ ולא חגרה חגורת בטיחות מאחור, ושוב עצה אותה משטרה, וגם שם האישה התחייבה בכנס דומה. יש לנו לברר מה חובת הבעל בתשלומים אלו. רציתי להתחיל דווקא ממקום אחר, בשולחן ערוך חושן משפט סימן צדיק ו' בהלכות שבועה, טוען וניתן, סוף הלכות טוען וניתן, מביא השולחן ערוך בשם תשובת הראש, אשת היא שהתחייבה שבועה, משביעין אותה, והיא מסרבת, כופין אותה כמו לאיש, או כמו שנאמר כלשון הראש, שישבה כתוב איש לאישה לכל עונשים שבתורה. והוסיף הרמה, ואם אין לה מה לשלם, יכתבו פסק, שאם תתאלמן או תתגרש, תשלם. אבל אין בעלה חייב לשלם בשבילה. כך לשון הרמה. ודלא כי יש חולקים. עד כאן לשון הרמה. לכאורה מדברי הרמה הללו, אין הבעל חייב לשלם את החובה של אשתו, ויש חולקים. אז מה במקום מחזק את דברי הרמה, ואומר אכן כי כן, דעת הרמה היא נכונה, ואין לחייב את הבעל בתשלומי אשתו, משום שאין לה אישה ממון עצמי, כמובן הדברים ידועים, ומעשה ידי אישה לבעלה, ולכן, אף על פי שיש חולקים, רבים הם, לשון הסמה, רבים הם, האומרים כן, שאין הבעל צריך לשלם, ולכן לא ישלם. השח במקום חולק על הסמה, וגם חולק על הרמה. ואומר שכל מה שדיברו, התשובת הראש שמובא שם, זה מדובר בסתם נשים. אבל בן אישה שנוסעת ונותנת בבית, הבעל נותן לה את הרכב, היא נוסעת ברכב, הכרטיס אשראי נמצא אצלה, היא נוסעת ונותנת בבית. ממילא בדבר כזה, הבעל חייב לשלם את חובת אשתו, והוא סובר כמו יש חולקים, שלמעשה זה הרעבן, שמובא במורדכי במקום, שמעלה את הטענה הזאת של אישה נוסעת ונותנת בבית, שצריכה לשלם. עוד מוסיף השח, מעבר לכך, גם הראשונים שהובאו בתשובת הראש, שהם המערם ומעריק, גם הם דיברו באישה סתם, אבל באישה נוסעת ונותנת בבית, אומר השח, גם הם יודעו שעל הבעל לשלם את חובת אשתו, ולשון השח לא ייתכן שהבעל, האישה תיקח ממון של אחרים, והבעל ידע מזה ויוכלו יחדיו, ואין הבעל ישלם. לפי דברי השח הללו, לכאורה הבעל צריך לשלם את הכנס של אשתו בלי שום עוררין, אין ויכוח על העניין, ולכאורה הוא נפטרה בעיה. אבל הים של שלמה בבבא קמא הביא תשובת הראש במקום אחר, שאומר אישה ששכרה מלמד, שהיא למדת בנה, או שנדרה לצדקה, אומר הראש, נחלקו רבותינו בדבר. יש אומרים שמכרה קיים משום תקנת השוק, דהיינו, תקנת השוק זה שהיא נוסעת ונותנת בבית, לא ייתכן שאישה תצא למכולת ותקנה מצרכים, או תעשה איזושהי עסקה, תקנה איזה מוצר לבית, ואחר כך הבא הבעל לחנות ויגיד, לא, אני לא מסכים, תחזיר את המוצר. יש תקנת השוק. ומהרם לא היה פוסקן, אומר הראש, מהרם לא היה פוסקן, אומר הים של שלמה, אומר הרשל, הנה מפורש, מפורש בדברי מהרם, שגם אישה נוסעת ונותנת בבית, אין הבעל חייב לשלם בעבורה, אם כן נדחו דברי השח. אבל יש לדחות את קושיית הרשם, שמי שהתבונן היטב בתשובת הראש, מדובר שם שהבעל היה מוחה באשתו, שלא תעשה את המעשים האלו. האישה יוצאת לקניות, הבעל מזהיר אותה, אני לא מסכים שתעברי את המכסה של 200 שקל, הוא מוחה בה בדבר. או שהיא רוצה לזכור מלמד, אומר לה, אני לא מרשה לך לזכור מלמד. בדבר שהבעל מוחה באשתו, אז אפילו שהיא נוסעת ונותנת בבית, שלכאורה לדעת השח, וכמו שהוא הסביר את דברי המערם ומעריק, לכאורה בדבר כזה הבעל צריך לשלם, אבל כיוון שהוא מוחה, כיוון שהוא מוחה זה גדר אחר, וצריך לפתור את הבעל. ואם כן, שוב חוזר הדין המקרה שלנו, האם נחייב את הבעל או לא. גם את דברי השח הללו, יש להוסיף עליהם את דבריו בעצמו. אנחנו נגיע לזה. נכון, אנחנו נגיע לזה. גם במקרה שלנו, השח בעצמו, הוא מוסיף איזשהו עניין שאנחנו צריכים לתת אליו את הדעת. שאנחנו אומרים שהבעל מוחה באשתו. מה הפירוש הבעל? האם הוא מוחה בה לפני שהיא הולכת לקנות? או האם הוא יכול למחות בה גם לאחר שהיא חוזרת מהקנייה? ונפקמין על המקרה שלנו. הוא נותן לה את הרכב שטיסע, רכב משותף לבני הזוג. הוא נותן לה את הרכב שהיא טיסע לכל מקום שהיא רוצה. והוא לא מוחה בה לפני המעשה, הוא מוחה בה היום, לאחר המעשה, לאחר שהיא חצתה באור אדום, הוא מוחה בה, הנסיעה הזאת שעשית, היא נסיעה לא טובה, היא גרועה. והשח עצמו כותב, שמה שאמרנו שבעל יכול למחות באשתו, ואין מעשה קיימין, אומר השח, זה אפילו לאחר מעשה. אז אם אפילו לאחר מעשה, יפה מאוד, אנחנו יכולים לפתור את הבעיה, הבעל מוחה בה לאחר מעשה, ואז במילא היא לא צריכה לשלם. אבל החוק מוחה במה? החוק מוחה על מה שיחצתה באדום. הבעל מוחה על מעשה האישה שנוגעים אליו ישירות. על כל פנים, אבל את זה אפשר לחלק בחילוק פשוט. כל מה שהבעל מוחה באשתו לאחר מעשה, שהשח למד את זה, והוא למד את זה מדין שליח, שאמר לו, תקון שדרתיך, ולא לעבוד שמדובר שם גם לאחר מעשה, כל דברי השח הללו נסובים כאשר הבעל מוחה בעצם הפעולה, כאשר הבעל מבטל את המעשה של האישה כמו שהוא בעצמו מביא, כמו שליח שאני מבטל את השליחות ועוקר אותה. אבל כאשר הבעל לא מבטל את מעשה האישה, הוא לא מבטל את הנסיעה שלה, הוא גם ייתן לה את המפתחות של הרכב והיא תמשיך לנסוע ברכב מחר ושבוע הבא, הוא לא מבטל את מעשה האישה, אלא הוא רק מבטל את הפעולה שהיא חצתה באדום, זה לאו כל כמיני לבטל את המעשה הזה, ולכן הוא לא יכול לרצות במעשה האישה שהיא תיסע ברכב ותחסוך ממנו כל מיני תרחות ותרדויות, ומצד שני לא לקבל חיוב על המעשים שיוצאים, שנובעים מהמעשה הזה, ולכן המחאה הזו של הבעל לא תפתור אותו מתשלומים אלו. אבל השח מוסיף בשורה האחרונה שם, וגם על זה צריך ליתן את הדעת, שכל מה שאנחנו דנים כאן, שהבעל מחויב במעשה אשתו הנושאת ונותנת בבית, זה דווקא בדבר שיש לבעל הנאת ממון ממה שהאישה עשתה, כגון שלבתה ואכלו שניהם ביחד, או כגון שקנתה חפץ לצורכי הבית, שעל ידי כן נחסך מהבעל להוציא ממון מכיסו. אבל אומר השח, אם פשעה האישה או הזיקה בממון אחרים, בוודאי כל שאין לבעל הנאה ממעשה אשתו, הבעל פטור מתשלומים אלו. ואם כן, לפי דברי השח הללו, אנחנו צריכים לעבור לסוגיה אחרת ולבדוק מה דינה של אישה שהזיקה. אישה שהזיקה, האם היא תהיה מחויב, האם בעלה יהיה מחויב לשלם את נזקיה או לא. מקרה של אישה שהזיקה מובא במשנה, בחובל, העבד והאישה פגיעתן רעה, החובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים פטורים. הרש"י במקום אומר, מה הטעם של הפטור שלהם? למעשה זה המשנה, הרש"י רק מחדד את הדברים, המשנה אומרת, אבל משלמים לאחר זמן, התגרשה האישה, נשתחרר העבד, חייבים לשלם. אומר הרש"י במקום, שכל הפטור של האישה זה פטור זמני, בגלל שאין להם מה לשלם, למעשה הם חייבים. רק כרגע אין להם מה לשלם, אז מרחף עליהם איזשהו חוב, עד שיהיה להם ממון עצמי, ואז הם יוכלו לשלם את החוב. לכאורה, הרש"י סותר את עצמו. כי בגמרא ובבא קמא, בדף דלת עמוד א', בסוגיה של כוונתו להזיק, הגמרא מביאה דוגמה לכוונתו להזיק מעבד ועמה שהזיקו. הגמרא שואלת ששם הפטור שלהם בפטור כוונה להזיק, ובכל זאת עבד ועמה שהזיקו הם פטורים. אומר הרש"י במקום, עבד ואישה פטורים, שמא יקניתנו רבו וילך וידליק גדישו של חברו ונמצא מחייב את רבו מאמנה בכל יום. לכאורה הרש"י סותר את עצמו, כי בחובל הרש"י כתב שהפטור הוא פטור זמני, כאשר אלה ממון הם חייבים. כאן בדף דלת הרש"י כותב שהפטור הוא פטור מוחלט, כיוון שלא ילך ויעשה בדווקא להקנית, האישה תקנית את בעלה ונמצא שמחייבת אותו מאמנה בכל יום. האחרונים באמת עמדו על הסתירה הזאת ברש"י וטרחו ליישב כל אחד לפי ביאורו. הפני יהושע תרץ את זה בדרך פשוטה וברורה. אומר הפני יהושע, לכאורה הרש"י בא כאן להרוויח קושייה עצומה על הגמרא. שהגמרא מביאה ראיה מכוונתו להזיק מעבד ואמה, הרי זה משנה בסוף מסכת ידיים. וכי הגמרא המקשן לא ידע את סיומה של המשנה שטעמה רבה ידבו שמא יקניתנו רבו? מה הייתה אהבה מינה של המקשן? לכן מסביר הפני יהושע, נדחק הרש"י לבאר שהאהבה מינה של המקשן הייתה לא מצד הפטור של שמא יקניתנו רבו, אלא הפטור היה מצד של אין להם ממון עצמי. ולמעשה הגמרא מתרצת בגלל שהפטור הוא שמא יקניתנו רבו. גם בשיטה מקובצת הקשה למעשה גם על הגמרא, מה הייתה אהבה מינה של המקשן להקשות את הקושייה מעבד ואמה. מסביר הפני יהושע פשט נפלא, שזה גם מתקשר לפסוק מפרשת השבוע שלנו. אומר הפני יהושע, אומר השיטה מקובצת, שהיה אהבה מינה לפטור עבד ואמה, שהעבד ואמה יכולים לבוא, הרי מה אתה אומר? שמה קניתנו רבו. העבד ואמה אלו יבוא ויגידו, לא, בכלל לא התכוונו, ממש, באמת, הנזק הזה היה בלי כוונה. כמובן, אדם מועד לעולם, והם יצטרכו לשלם גם אם לא התכוונו. באה משנה ומחדשת שלא, גם אם העבד והמה יטענו שאנחנו בכלל לא התכוונו להזיק ולא התכוונו בכלל להקנית, שהבעלים שלנו יפסיד, גם כן יהיו חייבים ולא תהיה אהבה אמינה לפתור אותם בגלל שהאדון אנוס. למה? ואם נחשוש שמה העבד והמה משקרים, הם אומרים שהם לא התכוונו, אבל באמת הם התכוונו, הם רצו שעכשיו בעל הבית יוציא כסף מכיסו, ישלם, שיהיה לו נזקים, אולי הם כן התכוונו. אומר השיטה מקובצת יסוד, אדם שרוצה לנקום מודיע את כוונתו ברבים, כי אם הוא לא יודע את כוונתו, במה התקיימה הנקמה? איפה הנקמה? אם הוא לא יודע, אז חושבים, היה בטעות, אף אחד לא יודע שבאמת הנקמה הזאת התקיימה. ובזה הוא מיישב פסוק בפרשה, האחים אומרים על יוסף, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אומר השיטה מקובצת מקשה, מה זה מה בצע? מה בוודאי, הרי אתם רוצים להוכיח שכל חלומותיו של יוסף הם שווא, שכל דבריו הם לבטלה, אתם דנים אותו כדין רודף, אתם שונאים אותו, נו הזדמנות, תרגו אותו, תגמרו סיפור, מה זה מבצע? תרוויחו, בוודאי שתרוויחו הרבה דברים טובים. אומר השיטה מקובצת, לא, כמו שאמרנו, כאשר האדם רוצה לנקום, הם רוצים להודיע את נקמתם ברבים, אם הם יארגו אותו וכיסו את דמו, איפה תתוודע הנקמה? לכן, עשו מה שעשו בהמשך. על כל פנים, באמת בדין שלנו של אישה שהזיקה, אז נפסק להלכה, בשולחן ארוך סימן תפחף דלת, עבד ואישה שחבלו באחרים פטורים, אבל משלמים לאחר זמן, אם נתגרשה האישה או נשתחרר העבד. וכמובן, בנידון שלנו, כמו שהזכרו כאן, הרשויות לא ימתינו עד שתתגרש האישה או עד שיהיה לה ממון עצמי, הם תובעים את שלהם בתוספת רביות וכנסות, ואנחנו עדיין בנידון שלנו מי חייב לשלם או שהאישה תשב במעצר. הרמה באבן העזר דווקא, בסימן צדק א', כתב בשם תרומת הדשן, קהל שעשו ביניהם תקנות בכנסות ועברה אישה על התקנה, בעלה חייב לשלם. לכאורה, אפלה ופלה, כפתור ופרח, כולם ישאלו למה לא הבאתי את זה מההתחלה, בזה היינו גומרים את הסיפור. כתוב מפורש שאישה שהתחייבה כנס, תקנות הקהל, הבעל חייב לשלם, וכמו שהרמב"ן אומר על הפסוק, שם שם לא חוק ומשפט ושם ניסאו, אלו תקנות בני המדינה שהנהיגו ביניהם, אז ממילא פשוט, הבעל צריך לשלם. אבל אנחנו נראה שזה לא כל כך מדויק, תרומת הדשן למד את הדין שלו מהגמרא בבבא מציעא בדף קוף דלת, הגמרא שם מביאה שבעל חייב בקורבנות אשתו, קורבנות זיווה, קורבנות לידה, ואין הבעל יכול לומר, תיפטרי בקורבן עני, תקחי לך איזה תור או שני תורים או בני עונה, תיפטרי בקורבן עני, אלא הבעל חייב לפי עושרו, אם הוא עשיר, חייב להביא לה קורבן עשיר, ולא יכול לפתור אותה בקורבן עני. ממילא למד מכאן תרומת הדשן, והביאו הרמה שהבעל חייב בכנסות אשתו. החלקת מחוקק במקום, הוא אומר שמשמעות דברי תרומת הדשן היא אך ורק אם עברה בשוגג, כמו זיווה ולידה, זה לא איזה דבר שהיא פעלה אותו במזיד בשביל להזיק לבעל או דברים כאלו. אישה שעברה על תקנות הקהל בשוגג, אז הבעל חייב לשלם את הכנסות שלה, אבל אישה שעברה במזיד, הבעל יהיה פטור. ובאמת צריך לבדוק במקרה שלנו, האישה שחצתה את הרמזור באור אדום, למה היא עשתה את זה? היא עשתה את זה שהיא לא שמה לב, היא לא שמה לב שהרמזור מתחלף, שאז זה בשוגג, או שלא, היא מהרה לדרכה, אמרה, טוב, לא בטוח שיש מצלמה, ואם יש מצלמה לא בטוח שהיא מצלמת, ונסעה ועברה באדום שזה במזיד, ואז הבעל יהיה פטור. ולכן, לפי דברי החלקת מחוקק, צריך לדון בעניין הזה. אבל התז, בכלל תכף נראה, התז מפיל את כל הדין הזה לגמרי. התז מקשה על דברי הרמה מהתוספות שם, בבבא מציעא שם בקוף ד', שהתוספות אומר שכל חובת הבעל בקורבנות אשתו זה דווקא בקורבנות שהם לכפרתה, כמו שהזכרנו, לידה וזיווה, ולהכשירה לאכול בתרומה. אבל אם לבתה תחתיו, כלשון התוספות, אם לבתה תחתיו לצורך מה שאינו משעובד לה, אינו משלם, וכתבו התוספות שדין זה אינו צריך ראיה ופשוט הוא. דין כן, האם הבעל יחייס אותה, יקנית אותה, היא תלך, תגייס לו כרטיס אשראי, תפזר לו צ'קים, תפסיד אותו ממון בכל יום, והבעל יהיה ניזוק מהעניין הזה. ובפרט אומר התז, שהתרומת הדשן השאיר את הדין הזה בצריך עיון. הוא לא אמר שזה דין מוחלט, בסופו של דבר תרומת הדשן אומר בצריך עיון, ותימה על הרמה שהביא את הדין הזה בפשטות בלי חולק, עד כאן דברי התז. גם בתשובת נודע ביהודה, במעשה של אשת איש שזלזלה באדם ברבים, באישה אדם ברבים, ורוצים לקונסה בממון, פוסק הנודע ביהודה שאין בעלה חייב לשלם בעבורה, והמורה לחוף את בעלה אינו אלא גזלן. וכן כתב בתשובת חתם סופר, לעניין שמה היה הבשר, היו צריכים לשלם מס על הבשר, והייתה אישה שלקחה את הבשר בלי לשלם מס, אומר החתם סופר שאין הבעל לחייב לשלם קנס אשתו. אם כן, לפי דברי כל הפוסקים הנ"ל, יוצא שהבעל לכאורה פטור. עכשיו עומדת האישה ורגלה בפתח בית המעצר, מה עושים? נכנסת או לא נכנסת? מוי ורבותיי, נראה לי להביא לעניין הזה מקור דין ממקור אחר. השולחן ערוך באבן העזר, גמרא בכתובות נ"א, אומרת שהבעל חייב בפדיונה של אשתו. הבעל חייב לפדות את אשתו אם נשבתה. ואחד מהטעמים כדי שלא תיטמע בין הגויים. ממילא, להכניס אישה למאסר, הרכה בך והענוגה, להכניס אותה עכשיו למאסר 10 ימים, שתהיה בין אני לא יודע מי, כל מיני נשים שאין מעשיהם כשרות, ויכולה בזמן הזה ללמוד ממעשיהם המקולקלים, בוודאי שהבעל חייב לפדות את אשתו מדין פדיון, לא מדין תשלומי כנס, ולא מדין תשלומי נזק, ולא מדין חיובי שבועה, אלא מדין פדיון אשתו. ואף על פי שלמעשה נחלקו האחרונים, שאלו תלמידי חכמים, הרי כאן לכאורה זה בפשיעתה? יש דין, אם האישה נשבט בפשיעתה, אז הפתחי תשובה הביא במחלוקת בין האחרונים, אם חייבים לפדותה או לא, אז גם עדיין מידי ספק לא יצאנו, ואיך נוציא ממון מידי הבעל. יש לחלק בין המקרה שלנו לאישה שנשבטה מחמת מעשיה. כי למעשה אצלנו, האישה עשתה מעשה של לעבור באור אדום שהוא מחויב תשלום כנס. האישה לא עשתה מעשה שמכוח המעשה הוא מחויב מאסר, שאז נגיד שהיא עשתה את זה בכוונה, והיא פעלה בעניין הזה, ולכן זה נקרא אין הבעל חייב לפדותה. אלא המעשה הוא נעשה של חיוב תשלום כנס. המאסר זה פועל יוצא מחמת חיובי הכנס, ולכן במקרה הזה הבעל כן יצטרך לשלם. ועוד דבר ששייך לעניין שלנו, לא שייך במקרה שלנו גם כן, שמא ניתן לבעלה ותלך ותפיל את עצמה בשוויה כדי שבעלה יפסיד ממון, כיוון שאין הבעל מחויב לפדותה אלא פעם אחת. גם כאן האישה לא תיקח בוודאי את הסיכון שהבעל לא יסכים לשלם את התשלומים של הפדיון, ואז ממילא יוצא שהבעל מחויב לשלם את הכנסות העבורה של אשתו.